הצטלם ממש בקלות רבה ושמר על קור רוח מוחלט. כלומר, הם, העיתונאים, נאבקו לקבל תמונה והוא נתן להם את זה בשמחה רבה, אבל כשפניהם של כל העיתונאים הללו חמוצים. הסתבר שנתניהו התכונן היטב למעמד הזה והפך את הלימון ללימונדה. הוא ניצל את הסיטואציה כדי לקבל אהדה מהירבית מחצי העם התומך בו מול החצי השני שמחכה כבר לראות אותו בכלא. ומה לא שמענו אתמול מפי גורמי אופוזיציה? הנאשם נתניהו הכי קרוב לארגון פשיעה ועוד שלל ביטויים הלקוחים ממשפטיהם של עבריינים. אבל לפעם הם נאמרו גם מפוליטיקאים שהצליחו איכשהו להתחמק מחקירות משטרתיות על מעורבותם בשלל פרשות שונות. אבל בחיר המרואיינים אתמול באולפני התקשורת היה אדם שללא בושה הטיף מוסר על שחיתות של ראש הממשלה. האירוניה בהתגלמותה. בעוד נתניהו זכאי איכשהו למעמד של חזקת החפות מאחר והוא טרם מורשע, האדם שכיהן בעבר בתפקיד כל כך בכיר ביותר של ראש ממשלה, ישב בכלא, מטיף מוסר. אז זהו אהוד אולמרט, שאתמול הסתובב באולפנים, וללא בושה, מטיף מוסר לראש הממשלה. מול כל זה ראוי לציון אדם אחד, פוליטיקאי בכיר, שבמשך שנה וחצי לא הפסיק להטיף מוסר לנתניהו. הוא תקף אותו ללא רחם בקמפיין הבחירות שלו. מה הוא לא אמר על הנאשם מבלפור? שהוא ארדואן? מה לא? אבל לפני כמה שבועות הוא הפך לשותף הבכיר. קוראים לו בני גנץ. אתמול הוא ביקש מחברי הסיעה שלו, תשמרו על כבודו של ראש הממשלה ותשתקו. כל הכבוד. אז המשפט החל, אבל סיומו רחוק מאוד מאוד. כל אחד ממאזיננו עוד יזדקן בכמה וכמה שנים עד שהמשפט הזה יסתיים. ובתהליך שעוד לפנינו נגלה אין ספור שפנים משפטיים שצוות ההגנה ישלוף מדי פעם. מה לא עושים כדי למשוך את הזמן? כמה שיותר זמן. ננסה להבין הבוקר את המהלכים המשפטיים הבאים וכיצד יתנהל המשפט הזה בשנים הקרובות. נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות בירושלים, אריאל שרפר, שלום לך ובוקר טוב.
שלום, בוקר טוב. גם אני ראיתי את אותו אדם באולפנים שהזכרת בדברי הפתיחה שלך.
אבל יותר מעניינת אותי תחושותיך לנוכח העובדה שאתה רואה ראש ממשלה על ספסל הנאשמים.
הוא קודם כל עמד, הוא לא ישב על ספסל הנאשמים, בתמונות שרואים הוא עמד ועמד בגב זקוף כמו שאמרת, אבל הדבר שהצחיק אותי הכי הרבה זה שאותו אדם אמר, מערכת המשפט שלנו תמיד צודקת במקרה שלי טעתה. כך הוא צוטט אתמול. במקרה שלי טעתה, גם אחרי שהוא עבר את בית הכלא, הוא לא מסוגל להגיד אני טעיתי. כנראה שזו תכונה מאוד... מאוד בעייתית.
קח את חיים רמון, שסבל מנחת זורה שמערכת המשפט, לא שינה את דעתו על מערכת המשפט, ומגן על נתניהו, שנרדף לדבריו.
משתנים.
כן, לא?
דעות משתנות. אלה הכותרות לשעה 8. בפתיחת משפט ראש הממשלה אתמול נחשף כי עד המדינה בתיק 4000 שלמה פילבר זומן להשלמת חקירה לפני כחודש וחצי לאחר הרגשת כתב האישום. למרות זאת, טענה אתמול התובעת עורכת הדין בן ארי כי החקירה הסתיימה וכי כל חומר הראיות הוא עבר לפרקליטי הנאשמים. הדיון הבא במשפט ראש הממשלה נקבע לעוד כחודשיים. שלושת השופטים קבעו כי נתניהו לא יצטרך להתייצב אליו והביאו נכונות לפתור את הנאשמים מחובת התייצבות לחלק מהדיונים המוקדמים. עובד בגני ילדים פרטיים בירושלים מובחן כחולה בקורונה, ו30 ילדים שהיו בקרבתו נדרשו לשהות בבידוד ביתי, וגם כמה מבוגרים שעבדו עמו. משרד הבריאות הודכן על המקרה. משרדי הבריאות והתחבורה הודיעו על דחייה של שבוע נוסף בחידוש הנסיעות ברכבת ישראל, שתשוב לפעילות חלקית ככל הנראה רק בתחילת החודש הבא. בשל עלייה משמעותית במספר החולים החדשים בקורונה ביממה האחרונה בברזיל, הודיע הבית הלבן כי אזרחים ברזילאים לא יורשו להיכנס לארצות הברית עד הודעה חדשה. הקרן למורשת הכותל המערבי הודיעה אמש ל1,000 בני אדם שנרשמו מראש על זכייתם באישורי כניסה לתפילות ברחבת הכותל בבוקר חג השבועות ובערב השבת שאחריו. את אישור הכניסה יש לאסוף תוך 24 שעות או שיוצא בהגרלה לאחד מאלפי הנרשמים שלא זכו ונוחמו בכך שיוכלו להגיע לכותל בכל זמן אחר בחג ובשבת שאחריו. התחזית מעונן חלקית עם עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין נמוכות מהרגיל בעונה. נזכיר למאזינים שסוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:06 דקות. אלה הכותרות.
תודה רבה לך.
אני מציין שגם אני הייתי בין אלה שקיבלו הודעה שלא זכית להתפלל בכותל בבוקר חג השבועות.
ביקשת?
כן, עם עוד הרבה מאוד אנשים שמסתבר שאין בעניין הזה קדימויות או זכויות לעיתונאים או לאנשים שכבר עושים את זה עשרות שנים. אני בחמש השנים האחרונות מתפלל בכל בוקר בחג השבועות במניין הנץ, וגם קורא בתורה באותו מניין, אבל השנה הם יצטרכו למצוא בעל קורא אחר.
אז אני אגלה לך שמאחר ואתה עיתונאי עם תעודת עיתונאי, מצבך שפיר לאין ארוך.
כן?
כן, לגמרי, אבל יש עניין של תשלומים, שבעה ימי תשלומים לחג השבועות, אז כל השבוע שלאחר מכן אפשר לעלות לרגל לראות את הכותל, לבוא להתפלל בכותל המערבי. אריאל, בוקר טוב.
בוקר טוב, תודה.
תודה, תודה. בצוות שלנו אסתי פלד, דוי גדלוביץ' ומוטי קופפר, אנחנו מתחילים. 8:05 עכשיו, אנחנו כמובן נפתח עם משפטו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו. עורך דין אורי קורב, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר אורי קורב.
אורי קורב. היית התובע במשפטו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, שקצת הופתעתי לראות אותו אתמול מדבר בתקשורת נגד נתניהו, בכל זאת הוא אדם שהיה ראש ממשלה וישב בכלא, אבל נניח לזה, כבוד זה לא עושה לו. נתניהו יצליח להיחלץ מהמשפט הזה? בשלום?
אני מקווה שיש לך סבלנות, כי התשובה לשאלה הזאת תינתן בעוד מספר שנים, בין 3-6. הייתי נכון, יותר ליתר דיוק בין 4-6 אני מעריך.
כלומר, זה ילווה אותנו הרבה שנים.
נכון, אנחנו צפויים עכשיו להפסקה של מספר חודשים, ואחרי זה תהיה לנו עוד הפסקה של מספר חודשים.
למה בעצם ההפסקות הללו? למה לא מתחילים היום? ממשיכים כל יום דיון, כל יומיים דיון, או פעמיים בשבוע דיון?
כי הצדדים לא ערוכים לזה. התביעה, גם התביעה אגב, שכביכול רוצה להציל, להערכתי, לא ערוכה לתפילת הוכחות, והגנה בוודאי שלא. גם עורכי הדין שכבר היו שם, כלומר מה שנקרא הוותיקים, לא ערוכים לזה, והחדשים, יש גם כאלה, לא ערוכים בכלל. יש עוד מספר מסוכות שהתיק צריך לעבור לפני שהוא יהיה בשל שמיעת הדין. מסוכה ראשונה זה חומרי חקירה שההגנה טוענת שלא קיבלה את כולן, ואני בלי לבדוק אומר לך שכמעט ב-100% של המקרים יש בעיות בעברות חומרי חקירה, ואני מנחש שהתיק הזה הוא לא חריג בעניין הזה. בטח
וזה דבר שנעשה במכוון היא העברת חומרי חקירה, או שאלה דברים שבעיני התביעה אולי נראים לא חשובים מספיק, אבל בעיני ההגנה זו עילה טובה כדי למשוך את הזמן?
זה בדרך כלל לא נעשה במכוון, זה פשוט משימה שהיא משימה גדולה, והיא חשובה מטבע הדברים יותר להגנה, כי לתביעה יש את החומר, ונראה לה שלמשל רשימה כזו או אחרת זה דקדוקי עניות, אבל כשאתה נמצא בצד השני וצריך לעבוד בתיק בהיקפים מסדר גודל כאלה, אם אין לך כל החומר בצורה מאוד מאוד, נקרא לזה מסודרת, מבוערת, אז אתה מתקשה מאוד לעבוד. וזאת משוכה ראשונה, אחרי זה יש משוכה של חומרים חסויים, ששוב, בתיקים מסדר גודל כזה תמיד יהיו חומרים חסויים, ואז ההגנה צריכה לשקול אם כן או לא להגיש עתירה לגילוי ראיה, והנחה שהיא עושה את זה, זה לוקח עוד זמן.
וזו עתירה בפני הרכב השופטים הנוכחי, או הרכב אחר, או ערכאה אחרת?
אז זה תלוי, זה תלוי. בעיקרון זה אמור להיות בפני ערכאה אחרת, אבל בתיקים בסדר גודל גדול, ויש מה שנקרא זה דווקא מחדרי, זה יכול להיות בפני אותה ערכאה, בפני אותו הרכב, ואחרי כל אלה יש את מה שנקרא טענות של הגנה מן הצדק. הרי נתניהו טוען לאפליה, הוא טוען עוד סדרת טענות, הוא טוען שהדברים אולי גם לא מגלים אווירה מחלק מהדברים, ויש לו סדרת טענות שגם היא תצטרך לדון, וגם היא תיקח זמן.
והטענות הללו הן לא טענות שניתנות די בהתחלה, אם זה הגנה מן הצדק, בגלל שזו אכיפה בררנית, השתמשו פה בסעיף שמעולם לא השתמשו בו, הוא גם לא קיים בספר החוקים, סיכור עועד למשל,
זה לא סעיף שלא קיים, הסעיף קיים, השאלה על מערכת עובדות ספציפית שהיא מעולם לא השתמשו בה. הסעיף קיים הוא הפרת אמונים ואו שוחד, ונשאלת השאלה אם המקרים האלה יכולים להיות, להיכנס לגדר הסעיפים.
כן, והאם עושים, והאם בכלל עושים, איך נגדיר את זה? תקדים על ראש ממשלה ולא על אדם מן היישוב. או שזאת לא טענה.
בעניין הזה צריך, כן, זאת טענה, אבל מצד שני צריך לזכור שראש הממשלה לצורך משפט פלילי הוא ככל אדם מן היישוב. אז אם זה מותר לאדם יישוב, זה מותר ראש הממשלה, ואם זה אסור לאדם מן היישוב, זה אסור גם לראש הממשלה.
טוב, אדם מן היישוב גם לא צריך סיקור רואה. מצד שני, אדם מן היישוב לא צריך סיקור רואה, זה סעיף ש... זו אמירה שיכולה להיות רלוונטית לאישי ציבור בלבד, כי בוזגלו מהרחוב לא מעניין אותו סיקור רואה, והוא לא ילך לשלם על זה.
אתה, בוזגלו מהרחוב לא, אבל חברת אוסם, אליט ועוד כל מיני כאלה, אולי כן. אבל אתה צודק, זה בדרך כלל לאישי ציבור, ואישי ציבור זה לא רק ראש הממשלה.
כן, בהחלט. כל איש ציבור, אין הבדל. טוב, עכשיו, בכל זאת, בוא ננסה כן לנתח, על פי מה שאנחנו יודעים. אוקיי, טוב, על פי מה שאנחנו יודעים, ואתה מכיר, והיית תובע, ואתה מכיר איך התנהלות של דברים כאלה, ואני מניח שגם כן עברת לא מעט בחומרים הגלויים והידועים, כדי לנסות להבין את התיק הזה שעליו עומד ראש הממשלה לדין, כמה תיקים, שלושת התיקים, יש לו סיכוי להיחלץ מזה? בסוף, בסוף.
קודם כל, התשובה היא סיכוי, בוודאי שכן. והזכרת את משפט אולמרט. אולמרט בסיבוב הראשון נחלץ משניים מתוך שלושה תיקים. בסופו של דבר זה הוא נחלץ רק מאחד. אבל כמו שזה קרה לאחד או לשניים, זה יכול לקרות גם שלושה. ברור ומובן שהסיכויים לחלץ הם יותר קטנים, בכל שיש, נקרא לזה, יותר פרשות. אבל כאן דווקא חלק מהפרשות יש ביניהם איזשהו לינקג'. ואף אחת מהפרשות היא לא, כמו שאתה אומר כרגע בעצמך, היא לא מובהקת במובן הזה שאין בה משהו רגיל. כל אחד מהתיקים יש בו איזשהו ייחוד, והעברה של הפרת אמונים מלכתחילה היא עבירה, קוראים לה עבירת מסגרת, היא עבירה עמומה, עם גבולות לא ברורים, ולכן בכל תיק זה יכול לקרות.
מה משלושת התיקים הוא החמור ביותר בעיניך? הוא הבעייתי ביותר מבחינת נתניהו? תיק 4,000 בזק?
אני לא רוצה להיכנס לזה בגלל שאני לא רוצה להתייחס ברעיון הזה לתיקים 1,000-2,000, אלא רק ל-4,000 גופו של עניין. וגם מה זה, בעיניי, אני... מה שנקרא לכל תיק יש לסיפור שלו, כמובן שעל פניו, לפי בטח כותרות של סיפי עבירה, אז תיק 4,000 הוא בעייתי יותר מבחינתו, כי הוא מרשם שם בשוחד. גם מבחינת, נקרא לזה, ההיקפים של חומרי השוחום הראיות, 4,000 הוא הגדול ביותר, ואנחנו, ולא רק מבחינת ההיקפים, אלא גם יש שם, אנחנו יודעים שיש שם עדי מדינה, התיק הזה מבוסס על עדי מדינה, אגב, עדי מדינה שכל אחד מעיד על עניין אחר, זה לא מספר עדי מדינה באותו עניין, אלא עדי מדינה שכל אחד אמור להעיד על גזרה אחרת, הם לא מחזקים אחד את השני, מה שגם עלול להיות מאוד רלוונטי ודרמטי בניתוח חומר ראיות לעתיד לבוא.
שאלה אחרונה, העובדה שאין כאן כסף על השולחן, אני משום מה משווה לאולמרט או בכלל לתיקים אחרים של פוליטיקאים בכירים יותר או פחות שקיבלו כסף שוחד, מעטפות או חשבונות בנק כאלה ואחרים, העובדה שזה לא נמצא כאן, משנה אולי את התמונה בהסתכלות כלפי הנאשם נתניהו?
התשובה היא כן. התשובה היא בשני רבדים או בשני עניינים. אחד, כיוון שאין כסף על השולחן, אז נכון ששווה כסף, ככסף לפי החוק והפסיקה, אבל אתה צריך להנתיח בכל זאת מה המשמעות, למשל, של שינוי סיכור או כל דבר מהסוג הזה, בשים לב לייחודיות של... של סיכור חיובי ובכלל חשיבות התקשורת חופשית לסכנה של כניסה לתחומים של תקשורת.
כן, אבל סביר להניח שקו ההגנה של נתניהו בנקודה הזו יהיה מאוד מאוד אמוציונלי, רגשי, נפשי. תראו איך רדפו אותי, איך רדפו את רעייתי, מה ביקשתי בסך הכל, קצת תשנו את ההתייחסות אליי. כלומר, זה לא אדם שבא ואומר, תשמע, תן לי מעכשיו הלאה סיכור, רואה, תן לי כותרות חיוביות, אני אדאג לך לכך וכך וכך. אלא זה בא ממקום של אדם שרגיש במצוקה, לא הייתה לו ברירה, אולי לבוא לבקש מכלי תקשורת שבראשו עומד אדם שהוא מכיר, תעזור לי. בצורה שונה משוחד רגיל.
זה נכון, אבל זה הרבה יותר מורכב מזה, זה לא רק זה. זה יורד גם לשורשי האופן שאפשר להוכיח מודעות, כי... אחת הדרכים להרשיע בשוחד היא חזקת המודעות, שאומרת שכשאתה מקבל ממישהו מתנה, אתה יודע שהאדם לא נותן לך מתנות בחינם, כי לא נהוג לתת מתנות בחינם. אבל, וזה אבל ענק, כשמדובר במקום שלא נגרם לך חסרון כיס, כמו כאן, אז חזקת המודעות נפגעת. כלומר, את הדבר הזה שאתה אומר, מה שבן אדם יוצא מכיסו וייתן לי, אין לך כאן. ולכן, לכאורה, אתה לא אמור לדעת שמישהו עושה בשבילך משהו כדי לקבל משהו. כי בעיניים שלך, הוא לא עשה כלום. הוא לא הפסיד כלום, והוא לא נותן לך משהו מכיסו כדי לקבל
משהו. משהו ממשי גם, כן.
זה היבט אחד. לא התחלנו לגלות, יש היבטים רבים, שאמרתי, יש מספר רבדים. רובד אחד זה בכלל הקושי, גם להוכיח וגם לקבוע שהדבר הזה מהווה שוחד. העניין השני הוא גם בהיבט של חומרה. יש מי שיגיד, וזה לא יהיה מופרך, שכשאתה מקבל, כמו שיש הבדל, בעניין של שוחד, דין פרוטה הוא לא כדין 100, אוקיי? ולכן אם אתה קיבלת מיליון דולר שוחד, או קיבלת 100 שקל שוחד, המצב שלך בהיבט של אפילו בהיבט של הרשעה יכול להיות רלוונטי, אבל בוודאי שבהיבט של עונש, בהיבט של חומרה. לכן הדברים האלה ישחקו עוד הרבה הרבה, יהיו רלוונטיים כל הזמן.
עורך דין אורי קורב, מי שהיה תובע במשפטו של אהוד אולמרט, תודה רבה על הדברים, שיהיה בוקר טוב.
בוקר טוב.
אנחנו נשארים בתחום הזה, המשפטי, עכשיו אנחנו עם עורך דין ססי גז, מבחירי עורכי הדין בישראל, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר אור.
בטח צפית מרחוק גם בדבריו של נתניהו, בכל המהלכים שהיו סביב בית המשפט. בסוף, בסוף, בסוף עומד כאן לדין ראש ממשלה על ספסל הנאשמים. מחזה לא נעים לאף אחד מאזרחי המדינה, כולל חצי העם שתומך בו ללא עוררין. והתחושות שלך בבוקר שאחרי.
יום עשוב מאוד אתמול במדינת ישראל, ואפילו בעולם כולו, ליהדות כולה. אני לא חלמתי שנגיע ליום שראש ממשלה מכהן יישב על ספסל נאשמים או יעמוד, ייכנס לאולם ויכנו אותו הנאשם. מי חלם, מי פילל? יום עצוב כאזרח, כסניגור, לא חלמתי שבתמונות העולם למחרת בבוקר יהיו תמונות כאלה שכל העולם יראה ראש ממשלה מכהן. ובאמת זה נורא קשה לעין, קשה מקומם לכאן או לכאן. גם אלה שאוהבים אותו, וגם אלה שלא אוהבים אותו. כולנו, בסופו של דבר, אזרחי ישראל, ולחשוב על זה שאדם כזה עומד לדין, זה לא מוסיף לנו כבוד. אבל אני לא מסכים עם כל אלה שיגידו, הפוך, זה כבוד למערכת, שיש לה את הכוח להעמיד ראש ממשלה מכהן לדין. אני לא מסכים. חושב שאנחנו, זה יום עצוב, ואנחנו לא צריכים להוכיח שאיתנו מדינה דמוקרטית, על ידי להעמיד לדין אדם שמכהן כראש ממשלה. וזה קצת אבסורד שאדם גומר ממשלה, לדיון בממשלה, ומגיע לספסל הנאשמים,
ומנהל... אז הם גם יגידו לך שזו עוצמתה של הדמוקרטיה הישראלית, שהוא גם יכול לנהל ממשלה, כי זה החוק שמתיר לו, ולהקים ממשלה, ולכהן כראש ממשלה, וגם לבוא לספסל הנאשמים. השאלה שצריכה להישאל לאור דבריך, הפתיח הדי נרגע שלך, עורך הדין ססי גז, זה האם צריך להכיל כאן במדינת ישראל את מה שמכונה החוק הצרפתי. ראש ממשלה לא עומד לדין, כל עוד הוא מכהן בתפקידו, גם אם הוא נבחר פעם אחר פעם, ולא משנה מה. התחלתי, כמובן, אני... בסייגים מסוימים של נושאים מסוימים.
אז אני התחלתי לחשוב על זה, ונכון שבחוק הצרפתי הוא יחסית כמעט בודד רק בצרפת, אבל אולי הגיע הזמן לחשוב על זה בישראל, ואומר לך מדוע. במדינת ישראל חוקרים כבר למעלה מ-20 שנה רצוף ברצף את כל רמשי הממשלה. תחשוב על זה. איזה מדינה בעולם חקרו למעלה מ-20 שנה? את כולם. וכשאתה חושב על הכוח הזה שניתן לפרקליטות ולמשטרה, אתה שואל את עצמך, האם זה צריך להמשיך ככה? תוסיף את העובדה שכרגע אני נורא מוטרד מזה שראש הממשלה מכהן, עומד לדין, והשאלה היא אם תמיד יהיה לו את הכוחות לנהל מדינה כל כך מסובכת, ולנהל את המשפט. וזה המצב בלתי אפשרי. מצד שני, אתה יכול להגיע גם לאבסורד, אם אתה הכי קצת חוק הצרפתי, אז מה, היום היית, אולמרט ממשיך להיות ראש הממשלה, והיית שומע אנשים, בקצה והיה ממשיך להיות נשיא המדינה, ו... לכן, כן צריך לחשוב על זה, אבל אני אגיד לך בכמה הגבלות.
אבל לפני שאתה...
רגע, סליחה, ההגבלה הראשונה היא להגביל את ראשות הממשלה לשתי קדנציות. לא יכול להיות שהוא יהיה כל חייו, כמו היום, כמו המצב. אם אתה מגביל את הקדנציה של ראש הממשלה, דרך אגב, אפילו יאיר לפיד אמר את זה פעם האחרונה, הוא אמר, הגיע הזמן, מהיום בעלה, לא הרטרואקטיבית, לא לחשוב על מה שפקיד, כבר מתקיים ממשפט.
כן.
דבר שני, אולי לא על כל העבירות, אני לא מאמין שעל עבירה רצח או עבירות מהחמורות ומהקשות. ודבר שלישי, אולי צריך לחשוב, לחקור כן, אבל לא לעמוד לדין. הגבלות האלה, צריכים כבר להתחיל לחשוב על החוק הצרפתי. כי המצב הזה בלתי נסבל.
כן, אגב, המשפט שאמרת קודם, שלך תדע איך הוא יצליח לנהל גם את המדינה במהלך משפטו. אז אתה, א', אתה יודע איך אישי ציבור מתנהלים בתקופת משפט. מי שמנהל להם את העניינים זה עורכי הדין שמלווים את התיק הזה מצידו של הנאשם, ועיקר העומס, גם לא הרגשי, אבל העומס הגדול מוטל לעורכי הדין, הנאשם בסך הכל לא הכי עוסק בזה. וראינו את נתניהו,
נכון,
ועוד דבר, וראינו את נתניהו גם כן עובר את סדרת החקירות שלו וממשיך כאילו כלום. כלומר, אולי יחיד סגולה, אני לא יודע, אבל לא כל אדם היה יכול לעמוד בשתי המטלות האלה גם יחד בתקופה כל כך רגישה. אבל בסוף בסוף נתניהו הוכיח את זה, שהוא מסוגל לעבוד תחת לחץ כזה, וכאילו כלום, לא ראינו שהוא קיבל החלטות שגויות בגלל שהוא היה בחקירות.
נכון ולא נכון, הם העומס נופל רק עליהם. נכון שהעומס של העבודה נופל עלינו כסניגורים, אבל העומס הנפשי נשאר אצל הנאשם. אני יכול להתחלק איתו, לקחת ממנו חלקים מסוימים מהעומס הנפשי, אבל הוא עומד לדין, והוא בסכנות, והוא מתייצב בדין, ולכן לא הייתי אומר שנאשם, ברגע שיש לו עורכי דין, שיהיו הטובים ביותר, פטור לגמרי מאותה אחריות.
אז אני אומר לך את ההבחנה שלי על נתניהו.
ראש הממשלה, תן לי רגע להגיד לך, אבל כן. נתניהו הוא באמת אדם אחר. בין אם אתה מאוהדיו, או בין אתה משונאיו, וכנראה שהעם מתחלק לממש חצי חצי, אתה חייב להעריך את היכולות הנפשיות שלו. אני מלווה את הנאשמים ביום יום, אני לא ראיתי אדם כזה. אפילו בוא נגיד הפושטים ותיקים, להבדיל, כן? אין להם את הכוח הנפשי ברמה כזאת, תפקיד ביום יום, לנהל ישיבות ארוכות. תשמע, האיש ניהל מעשה בחירות בצורה מעולה, תראה, הוא ראש ממשלה. הוא עשה את הקואליציה. יחד עם כל זאת, בתוך כדי חקירות, ניהול ועכשיו במשפט, ו... ואני אגיד לך יותר מזה, אני לא חושב שראש ממשלה יישאר כמו שרק יעביר זה לא חייבים. הוא אדם מעורב מדי, וכלקוח הוא לא יהיה לקוח קל, כי אני מאמין שהוא מעורב בפרטי פרטים ויודע כל מילה מה שאמרו עליו, כי זה האיש, וצריך להעריך אותו, את היכולות הנושאות שלו. להגיד לך שאני אוהב את הרעיון שראש ממשלה עומד לדין.
ברור שלא, אף אחד לא, אני אגיד לך עורך דין גז.
לא, לא רגע מראה העולם, בבקשה.
אני אגיד לך, אתמול צפיתי בנאום של נתניהו בפתח בית המשפט, ואני ראיתי שמה לא אדם שעוד רגע עומד מול השופטים, יושב או ניצב ליד ספסל הנאשמים, אלא זה אדם שבא עם אג'נדה אחרת לגמרי, עם הרגשה אחרת לגמרי. אני באתי להילחם במערכת המשפט, לעשות להם טענה שלי, להוכיח להם שהם רודפים אותי. אני לא בא להתעסק בכלל עם מה שהם מאשימים אותי. אני הולך להפיל עליהם שהם ירגישו לא נעים, לא אני.
אני לא התלהבתי ממה שאמר אתמול ראש ממשלתנו.
לא צריך להתלהב, אבל ככה אני רואה את הדברים.
לא, אני אומר לך למה. תראה, ראש הממשלה צריך להיות גם חכם וגם צודק. לראש הממשלה יש תיקים טובים. הוא יכול להיות זכאי בדין. וצריך לנהל את המשפט הזה בזירה האמיתית, בזירת בית המשפט. לבוא היום ולהתחיל לומר את הדברים האלה נגד כל המערכות, ולהאשים את כולם כמו שאתמול זה קרה, אני לא הייתי, אם אני, לא, אני פרגיטור.
תרשה לי להתעכב רגע על המשפט שאמרת, נתניהו יכול לצאת זכאי בדין, איך?
אני חושב שתיק 4000 הוא תיק מאוד מאוד בעייתי, מבחינת הפרקיצות להוכיח אותו, ואני חושב שתיק 2000 זה תיק שלו אני יועץ משפטי לא מגיש אותו בכלל, ואני חושב שיש לו תיקים טובים, תיק 1000 הוא קצת תיק בעייתי מבחינתו. עכשיו, תראה, מתי אתה רב עם שופט כפרקליט? שאין לך תיק, אתה יותר, כשיש לך תיק טוב, אתה צריך לחשוב פעמיים, ולביבי נתניהו, יש תיק טוב.
אז אולי הוא בא מהכיוון הזה, אני אגיד לך עורך דין גז, מכיוון שהוא יודע שיש לו תיקים טובים, שיכול לצאת זכאי, אז הוא מנצל את ההזדמנות ואת הסיטואציה, כדי להכניס להם, וליצור עוד די לגיטימציה למערכת המשפט.
נכון, אבל אתה כרגע לא הולך לסניף הליכוד. אני לא, אתמול ראיתי אותו.
נו, זה מה שהיה בחוץ, סניף הליכוד, סניפי הליכוד.
אבל למה, תקשיב, הוא כבר נבחר, הוא כבר שם, הוא ראש הממשלה. כרגע אתה לא הולך לפני הבחירות, אלא אם הוא מתכנן בחירות רביעיות, אנחנו לא יודעים על זה.
לא, אז פה אנחנו מגיעים לנקודה נוספת.
רגע, סליחה, אם האיש כרגע נכנס לבאולם בית המשפט, והוא מותר לו להגיד, אני חם מפשע, להפך, חובתו להגיד, אני חם מפשע, תזק את חפות, אני לא עושה כלום, יש תיק מצוין, אבל בוא, לא בוא להגיד שהשמאל חבר יחד עם התקשורת,
אז נתניהו לא, נתניהו עשה אתמול משהו אחר, נתניהו הפך את זה ממשפט... רגע, אני אגיד לך, עובדין גז, הוא עשה משהו אחר אתמול, הוא עשה אתמול משהו מאוד ברור, זה לא משפט, זה לא מדינת ישראל נגד נתניהו, זה מדינת ישראל נגד חצי עם, זה המסר שהוא הוציא שם, ולהדליק את הציבור, את הישראל השנייה עם הנקודה הזו, מעמידים אתכם לדין, לא אותי ראש הממשלה, ומכיוון שכך, קל לו גם כן לשחרר את זה לכיוון הזה, זה לא אני, זה לא הוא תוקף, הוא בעצם מדבר בשם חצי עם, זה מה שהוא עשה אתמול.
נכון, נכון, זה בדיוק מה שהוא עשה אתמול, אבל אני רוצה להגיד לך שלבוא ולומר, להפוך לקדוש מעונה, לבוא ולהגיד, בעצם אני לא עומד לדין. אתם הבוחרים שלי, יחד איתי, כל אנשי הימין, אתם עומדים לדין. כי מי שבאמת עשה את כל הפרשייה הזו, השמאל, לא יודעים איך מורדים, ראש ממשלה מכהן, אי אפשר לנצח אותי בקלפי. הדרך היחידה זה בכתב אישום. אז תראה, מבחינת עד היום, לפני הבחירות, זה היה חכם, כי הנה עובדה שהוא ניצח. עובדה שחצי עם, דרך אגב, חצי עם מאמין בזה. השאלה היא כזאת, אתה היום ראש מערכת, אתה גם, יש שתי דברים בזה. אתה קודם כל עדיין ראש ממשלה, אתה ראש ממשלה בישראל, ואתה צריך להבין על כל מילה שאתה אומר, ברגע שאתה אומר מרכיב תיק, מה ירגיש אחרון הנאשמים? תגיד, איך אני אסביר היום לנאשמים שלי, שכל הזמן אומרים לי מרכיבים לנו תיקים, מה אני אגיד להם? שהמדינה הזאת לא מרכיבה תיקים,
אני מתחיל לחשוב בקול שזה מה שאולי הוא מתכוון, כי מערכת המשפט לא באה לו בטוב. טוב, נסיים את שיחתנו, אני חושב אגב שרוב...
יכול להיות שאף אחד לא חולם על זה, אבל הוא חושב על מסע בחירות רביעי, ואני אגיד לך למה. הדרך היחידה שלו לצאת ללא משפט, זה אולי לחוקק חוקים שבקדנציה הזאת הוא לא יכול. אז אולי הוא חושב, אולי, אני לא יודע... שאם ייסעו עוד פעם הערב בחירות, והוא יצליח להשיג את הרוב המוחלט, והוא חוקק הכל... את החוק ש...
כן, גם יכול להיות. גם יכול להיות. טוב, אני חושב שרוב העם בעד נתניהו, חצי בעד נתניהו ממש, והחצי השני בעד שנתניהו ילך לכלא. זה המצב שלנו. אבל כולם משתמשים במילה בעד, בצורה
כזו. אתה רוצה לשמוע אבסורד? כדורגל, בכדורגל יש לך אוהדי הפועל ואוהדי מכבי. ולצערי זה נהיה ככה גם בפוליטיקה. כלומר, אתה גם עוד, מי שעוד הפועל ירד אותה מכל החיים, והוא גם שונא את מכבי כל החיים. הפוליטיקה לא הייתה אמורה להיות ככה.
לא הייתי מבין בכדורגל, הייתי מביא דימויים מהפוליטיקה, אתה עשית ההפך, אז זה בסדר גמור. עורך הדין ססי גז מבחירי עורכי הדין בישראל, תודה רבה לך.
יום טוב ובהצלחה לכולם.
תודה, תודה, בשורות טובות, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. השנה שולחים קוויטל עם בקשה אישית והדלקת נר בציונו של הבעל שם טוב הקדוש המסוגל בעזרת השם בקפיצת הדרך אל הישועה. חייגו 02-582-9010 או הולי הצדיקים גדר אבות.
חזלש, חזרנו לשמחה. בסקול הפקות בת מצווה ברמה גבוהה. הפקת האירוע כולל תקליטנית, עמדה, הגברה, קייטרינג ועוד, רק ב-2,990 שקלים. להזמנות 052-762-9498. השמחה שלכם, ההצלחה שלנו.
שבועות חיכיתם להיפגש עם המשפחה? באמיץ סטור. ועכשיו מגוון מוצרי חג, השני ב-40% הנחה, ועוד מאות פריטים במחירים מדהימים. באמיץ סטור.
לתקנון המבצע.
בשבועות הקרוב יש עוד טעם לחגוג. מבצע, שניים ועוד אחד מתנה ממגוון מוצרי תנובה קולקשן או פיראוס ארוזים של תנובה. גם בשבועות. למאדרין יש תנובה. הזול מביניהם להשיג ברשתות הנבחרות. כפוף לתנאי המבצע.
לתינוק שלך את רוצה לתת הכל. שימי לק למאדרין בחשרות בדץ העדה החרדית. מספר אחת בעיכול. מוביל בשבעה מדדי התפתחות. על פי סקר אמהות, קנטר 2019. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
הבנק סירב לכם? זה באמת עצוב. אבל אם יש בבעלותכם נכס, אתם יכולים לחזור לחייך. מסורבים, בעלי BDI שלילי, חייגו עכשיו כוכבית 9536 לקבוצת קווי אשראי, ותוכלו לקבל משכנתה עד 70% משווי הנכס תוך 72 שעות. התקשרו לקבוצת קווי אשראי, כוכבית 9536.
מה יהיה על ילדינו אחרי שלא היו בתלמודי התורה ובתי הספר בעקבות נגיף הקורונה? כולנו זקוקים לישועה גדולה בשמירה על חינוך ילדינו. בחג מתן תורה, בזמן המסוגל להצלחת ילדינו, יונח על שולחנם של גדולי וצדיקי הדור ספר החינוך, ובו כל שמות ילדי התורמים לקרן ההסעות, לתפילה שבעזרת השם לא תשכח התורה מזרנו, ושלא ישלטו בהם פגעי הרוחניים של נגיף הקורונה. התקשרו עכשיו והכניסו את שמות ילדיכם לספר החינוך. 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
שלום, אני טלי גדסי, מסניף לב חולון של בנק הפועלים. אני וצוות הבנקאים מחכים לכם בסניפים. תקבעו פגישה מראש בזמן שנוח לכם ונתראה בסניף.
לקוחות בנק הפועלים, מהיום מגיעים לסניף בתאום פגישה בלבד. ניתן לתאם פגישה בדיגיטל או בטלפון. כוכבית 2472. למידע נוסף, היכנסו לאתר הבנק. פועלים איתכם בכל החלטה. כפוף לתנאי השירות והבנק. תאום פגישה בדיגיטל ללקוחות המצורפים לערוצי שירות אלה.
יחד נעבור את התקופה הזאת בשלום. אנחנו נאבקים עבור הזכויות המגיעות לכם בביטוח לאומי, מס הכנסה ובחברות הביטוח. פגישות וליווי אישי על פי הנחיות משרד הבריאות. החברה המרכזית למימוש זכויות. קו חירום מורחב, כוכבית 500.
השירות הלא משפטי.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8.32 עכשיו במהדורת הבוקר, יהודה אבידן, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם.
נאמר גם בוקר טוב ליצחק נחשוני, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
תובנותיכם מהמעמד המביך אתמול בבית המשפט.
אני מצטרף למה שאתה אומר מביך. מביך לא את ראש הממשלה, מביך אותנו כמדינה. מדינת ישראל נגד מדינת ישראל, לא שמאל, לא ימין. אני לא נכנס לנושא עם ראש הממשלה היה צריך לעשות את מה שהוא עשה שם, לדעתי היה מיותר, כי זה השלב. אנחנו את השלבים האלה כבר מכירים ואנחנו משוכנעים בהם, משוכנעים גם בחפותו, אבל זה השלב שמתחילים דף חדש. ו בית המשפט זה לא אותו דבר כמו הפרקליטות, ולא אותו דבר כמו הטענות האחרות. בית המשפט זה בית המשפט. היו צריכים להוריד פרופיל, לדעתי, אם הייתי יועץ שלו. אבל לא הייתי יועץ שלו, אני לא מקבל את מה שאומרים שכל אחד מאיתנו עומד שם למשפט, לא.
אבל אנחנו אלה שנמצאים בצד של אלה שנאבקים נגד הדיקטטורה המשפטית הרבה מאוד שנים, וזה חלק מהתהליך הזה, אז אולי אנחנו כן חלק מזה. מי שלא בשמאל.
זה נכון, אנחנו אלה שנלחמים, לא שייך שמאל ימין, אנחנו אלה שנלחמים נגד הנושא הזה של כוח יתר שלקחו לעצמם בתי המשפט. אבל אני חושב שכשמדובר בנושא הזה, הספציפי הזה, בית המשפט, זה לא בית המשפט העליון, זה לא דברים שהם דברים אידיאולוגיים, זה בית משפט שדן כמו כל דבר אחר, בנושא אחר. אני בטוח שהוא היה יכול להוכיח את חפותו, והוא יוכיח את חפותו, בדרכים הרבה יותר קלות, okay. ועם פחות עשיית נזק לכל המדינה כולה.
כן, טוב, היום הראשון הוא תמיד הכי דרמטי מכל הימים הבאים שיהיו שם. יהודה.
אני רוצה לומר לכם, אני רוצה לומר שנכון שהיה אתמול איזה אירוע מביך, הדברים שנאמרו על ידי בדיוק חשובים מאוד, היה חשוב שיאמר אותם, אני חושב שציבורית אולי הוא קיבל תמיכה, אבל אתמול אני מסתכל, התחילה עסקת טיעון. שנייה,
מעניין מה שאתה אומר. רק דבר לתוך השפופרת, שומעים אותך חלש קצת.
אני אומר, אני חושב שאתמול ביבי יפנים שבעצם הוא חייב להבין כמה שכל הסיפור הזה בסוף בסוף, שיצאו כולם, הוא ישב על ספסל הנאשמים, הוא מתחיל להפנים ולפדתי שזה לא יעזור. ואנחנו מכירים את ההיסטוריה של אנשים שניסו להילחם, בסוף זה לא ילך. ואני חושב שאתמול אולי איזשהו נקודה, שעל אף כל התמיכה הציבורית, כל ההפגנות, בסוף שנסגרה הדלת, הוא ישב על ספסל הנאשמים, הוא הסתכל אחורה שהצלעים ישלחו כדי לשבת. אני חושב שאולי אתמול, אם מישהו יכול לדבר על עסקת טיעון, אתמול היא מתחילה. זה הנקודה היחידה.
אני חושב שאתמול להרחיק אותו מעסקת טיעון, אבל כן אני מקבל שהוויכוח על הזמנים, וזה היה צפוי, מוביל אותנו לעוד שנה וחצי, שיש מוצא אחר מעסקת טיעון, וזה הנשיאות. אתמול אני השתכנעתי שנתניהו הולך, ועורכי דינו הולכים על זה, לא עסקת טיעון, אלא דווקא לוטש עיניו לנשיאות, שזה בעוד שנה וחצי, שאם זה קורה והוא נבחר לנשיא, אז הוא בעצם פטור מהכל לפחות לשבע שנים, בעוד שבע שנים לא הפריץ ימות ולא הכלב ימות, אלא מישהו מהם יבלע את כתב האישום הזה. נראה לי שהוא הולך על זה.
אני ראיתי פרשנים לא שאומרים, איפה הנשיאות, ודאי שזה לא, אתה אומר, לך, אני כאילו עכשיו נמצאנו זהו המצאה של העולם. זה כל הזמן, זה נמצא בחדר, מדברים על זה כל הזמן. אבל כבר הייתי פרשנים...
יותר הם מדברים על זה.
שנייה, נכון, שנייה. אדם הלוואי. אבל הייתי פרשנים שאמרו, שעם כל הכבוד שלו, כשהתחיל המשפט, זה לא יעמוד למבחן בגאץ. עזוב, אני לא, הרי בגאץ בסוף בסוף יעשה מה שהוא רוצה.
אמרו את זה גם על ראש ממשלה, זה לא נכון.
ועובדה שהוא עומד לדין, ועובדה שיש מספסל נשמים, שום דבר לא עוזר. אבל אני חושב שאתמול בעצם...
עכשיו שנה יהיה לנו שקט, יהודה, יהיה לנו שקט שנה עכשיו.
נכון,
אבל... ומי אותה נקודה שהוא כן יצטרך בעוד שנה להתייצב, ועד הרגע של הנטיות, הזמן הוא מאוד קצר,
אתמול התקשורת צריכה לסחוט את כל הלימון של כל המעמד הזה, וכל הראית שהפרשנים הציפם למביך ולהתחיל לרגע קשה, ראש הממשלה, הכל אתמול נאמר. בסוף בסוף, מתחילים לכולם, לכל החלקים, לחלקי הפאזל, כולם נפל להם הסימון. חבר'ה, ראש הממשלה יושב הספסל נשאר. אם זה עורכי דין שלו, אם זה אור, אם זה בבית שלו, בכל מקום, תבין, שמשהו צריך...
אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך ברצף, יודע, יש לך ניתקים מטרידים קצת בקו.
אצלו שהוא לא מדבר ברצף, זה הרבה יותר חזק, הרבה יותר חזק.
טוב, בוא נעבור לנושאים אחרים, ממשלה חדשה, יצא לדרך, ברקע משפט של נתניהו, אבל... השאלה כמה תשרוד הממשלה הזו עם כמה שפחות חיכוכים. יש סיכוי לשמר את הממשלה, א', הגדולה הזו, ב', עם כל כך הרבה ניגודים בין כל גוש הימין, כמעט כל גוש הימין, ואמיר פרץ, ואנשי כחול לבן שלא כולם שם הימין.
אני, לדעתי, כן. לדעתי, הממשלה הזאת תחזיק מעמד. כמובן, שוב, זה בכפוף לכל הנושא הזה של המשפט. אבל היא תחזיק מעמד לכל אורך הקדנציה, אולי אפילו יותר ממה שחושבים. אנחנו רואים את ההתנהגות של כחול לבן שהיא התנהגות אחראית ומתבטלת בנושאים שונים כמו אתמול. אתמול כשגנץ, מי היה חושב שגנץ נותן הוראה לכחול לבן, תשמעו, תשבו בשקט ואל תגידו אף מילה. והוא נתאר לעצמך שלפיד היה חלק מתוך כחול לבן, אם הוא היה יכול לעשות את זה. אני חושב שהממשלה הזאת היא ממשלה שהיא מבחינה זו הרבה יותר חזקה ממה שהיו בממשלות קודמות. ההתבטלות של כחול לבן, אם אתה רוצה תקרא לזה כך, ומבחינת הציבור החרדי אני חושב שצריך לנצל את הזמן כמה שיותר מהר, כי הממשלה הטובה ביותר שיכלה להיות אי פעם לציבור החרדי. הטובה ביותר.
יהודה? יהודה נעלם?
הלו?
כן, שומעים אותך, כן.
אני אומר שאתמול בעצם זה היה ההחזרה של הליכוד לכחול לבן. שבוע שעבר כחול לבן, גנץ התראיין ונתן בראש גם לליכוד את הצבינו הצד הזה. אתמול זה היה מבחן של הצד השני. זה בעצם יהיה המשחק של הפינג פונג כל התקופה, לכן תשרוד, כי בסוף בסוף כל אחד מסתכל על עוד שנה וחצי. ביבי מסתכל על הרוטציה של ההמשך ולגמור את השנה וחצי, כחול לבן מסתכלים כדי להגיע לעוד שנה וחצי, וכל אחד אומר עצמו, עזוב, בוא נסבול טיפה, עוד שנה וחצי ראש ממשלה. זה אומר, אין דבר, בוא נסבול, תן להמשיך להיות ראש ממשלה. והמחנה המשותף הוא מאוד נהדר פה, ולכן הממשלה הזאת תחזיק וטוב, עוד יותר משלוש שנים אפילו.
צודק יהודה שנמצאים באיזשהו טיפוס על הר, על העבר, שכל אחד אומר, הנה, כבר מגיעים לפי, כבר מגיעים למעלה, והסיעו עוד שנה וחצי, אבל מי עוד שנה וחצי זה יימשך לא לשלוש שנים, לארבע שנים.
כן, זה מה שאמרתי.
כן, טוב, נמשיך לעקוב, לראות, אולי בסוף באמת יצליחו לשרוד לאורך זמן עם כל ה... מה שלא נראה שהגיוני בכלל במדינה הזו. יהודה אבידן ויצחק נחשוני, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות, אפשר כבר לאחל חג שמח.
אני מקווה חג שמח, ואני מקווה ששנה של שקט מבחינה משפטית.
כן, עד שיחזרו לבית המשפט, לדרמות הגדולות ייקח עוד הרבה זמן. בהחלט. טוב, הגיע הזמן להתחיל לעבוד, כמו שאומרים, לממשלה. תודה, חברים.
חשוב להיכנס לשלושת ימי הגבלה, להתכונן טוב.
כן, זה הזמן.
היום המיוחד.
נכון. אז לכן אמרתי, חג שמח, מתקרבים למתן תורה.
חג שמח.
ואני שמח שאגב המשפט הזה לא קרה היום או מחר, אלא רק אתמול, ועכשיו אפשר להתחיל באמת להתחיל להתכונן, גם כאן ברדיו, ליום הגדול הזה.
ובאו כולם בברית יחד מעכשיו.
נעשה ונשמע. תודה חברים, בוקר טוב.
כל טוב, יום טוב.
תודה, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שבועות שחיכינו לזה. קניון סנטר וואן מביא עליכם את שוק האוכל הגדול בירושלים. מגוון ענק של דוכנים, פירות וירקות, גבינות, יינות, פיצוחים ועוגות גבינה. ובנוסף, יריד אומנים מטורף, מתנות לחג, פרחים ועיצובים. ימים שלישי עד רביעי, ג' עד ד' סיוון, 26 עד 27 במאי, מ-10 בבוקר עד 7 בערב. קניון סנטר וואן, ירמיהו 43 ירושלים.
מאזינים יקרים, כאן אדב אתר, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות. אני פונה אליכם בעלי המשכנתאות עקב שינוי מדהים. הידעתם שבעקבות משבר הקורונה, בנק ישראל אישר להגדיל את המשכנתה עד 70% משווי הנכס? נצלו את ההזדמנות כאן ועכשיו. הכניסו את כל ההלוואות וההתחייבויות שלכם לתוך המשכנתה, תחסכו המון כסף ותקטינו את ההחזרים החודשיים לפי הסכום שמתאים לכם ולא לבנק. כל מאזיני כל חיים מיוזיק שיפנו לאור משכנתאות השבוע, יקבלו בדיקה של המשכנתה שלהם ואיחוד ההלוואות ללא עלות וללא התחייבות. מאזינים יקרים, נצלו את ההזדמנות לחסוך עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים. זה הזמן לעשות סדר בהתחייבויות שלכם. אור משכנתאות מקבלים את השיחות שלכם עכשיו בכוכבית 5589. חייגו אלינו, כוכבית 5589.
חדש ובלעדי לטורנדו, סדרת סמארט בטכנולוגיית SQ בצבע שחור מט בשילוב מראה וגם וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק עם 7 שנות אחריות מלאה.
בת מלך, כשהכל סגור, אצלנו פתוח. סיוע לנשים במצוקה, הייעוץ ניתן על ידי מטפלות מנוסות ועורכות דין לענייני משפחה. בת מלך, את לא לבד, 1-800-292-333, 1-800-292-333.
כשעם ישראל לומד תורה, כשתלמידי חכמים לומדים תורה, הקדוש ברוך הוא נותן להם חלק.
מקיימים את צוואתו של מרן, ארגון תכלית מזמין את כל בני הגילאים לפתוח את זמן קיץ בבית ולהצטרף למסגרת הלימוד הגדולה בעולם, לעילוי נשמת מורנו ורבנו, הראשון לציון הגאון הרב אליהו בקשי דרון, זכר צדיק לברכה, לומדים גמרא, משנה וכל מה שליבו חפץ, ומצטרפים להגרלות בשווי עשרות אלפי שקלים. מוזמנים להצטרפות ארגון תכלית, כוכבית 6031. הלימוד לרפואת חולי הקורונה בארץ ובעולם. ניתן למסור שמות לרפואה ולהקדשה לעילוי נשמת יקיריכם עם אמירת קדיש. תכלית, לתת זה לקבל, מפעלי תורה וחסד.
על מה העולם עומד? על התורה, על העבודה וגמילות חסדים.
כוכבית 6031, זכותו תגן עלינו אמן.
במיוחד בימים אלו, חשוב שתקבל מה שמגיע לך מהביטוח הלאומי ומחברות הביטוח. במימוש זכויות רפואיות, אתה צריך את לבנת פורן האמיתית.
כוכבית 2468, לבנת פורן.
שירבית שלום.
הלו שירבית, זה נכון מה ששמעתי?
בוא נשמע, מה שמעת?
שעכשיו בשירבית יש מבצע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב?
אז זה נכון.
מה? זה נכון? עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
השנה שולחים קוויטל עם בקשה אישית והדלקת נר בציונו של הבעל שם טוב הקדוש המסוגל בעזרת השם בקפיצת הדרך אל הישועה. חייגו 02-582-9010 או הולי הצדיקים, גדר אבות. עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:45 דקות, רבי שמואל בן אתר, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, ידידי בצלאל כהן, היקר.
אך, לשמוע את קולך הצלול, אחרי שאתמול בלילה שידרת כאן ב-12 בלילה. תשמע, אתה היית שם, על כיסא נאשמים לפני לא מעט שנים, גם ישבת בכלא, באבון, הפצת תורה בערוצי הקודש בשעתו, נכון?
כן, בהחלט צודק.
כן. לא קיבלת שוחד, לא סיקור עועד, אולי עשית סיקור עועד לעולם התורה, בוא נאמר, עוד יאשים אותי שאני מזלזל בזה, אבל בוא נאמר שאשריך שנתפסת על דברי תורה. אבל בסוף בסוף, ולפני הכל בעצם, עמדת לדין, הגעת לבית משפט, ונאלצת להתייצב בשערי כלא מתישהו, ואני מנסה להבין מה עובר בראשו של אדם, לא מן היישוב, שצריך לעמוד מול שופט בתחילת משפטו, כמה הוא מתוח, כמה הוא לחוץ. למרות שאי אפשר להשוות אף אדם מן היישוב, גם אם הוא בתפקיד תקשורתי, ציבורי, או מה שזה לא יהיה, לראש ממשלה.
כן, בצד אני רוצה להגיד לך, עד שהיה לי את העניין הזה של המשפט, שתפסו אותי וסגרו את התחנה, והפסיקו זיכוי רבים שכמעט כמעט מ-300,000 איש, אבל זה לא העניין, אני לא הייתי ער מה זה מערכת המשפט. אבל שנכנסתי וראיתי את החקירות של הפרקליטות ואת התיאום עם השופטים והתיאום עם התקשורת ופשוט צימנו מטרה לסגור את התחנה, זה מזכיר לי בדיוק מה שקורה עכשיו עם ביבי. אני רוצה לומר לך, צריך הרבה זמן להסביר לך ולמאזינים, אבל הסיכום שלי, אני לא מאמין לא בבית המשפט ולא בפרקליטות, ואנשים יפי נפש ועיתונאים מדברים ומדברים, מערכת המשפט, זה השלטון החוק, אבל כשזה מגיע אליהם, בפרט שהם אולי מהצד הימני או מהצד הדתי, אז אנחנו מתחילים להרגיש בעצם שהמשולש של הפרקליטות, של בית המשפט, של העיתונות, של השמאל, הם חד הם. זה איזושהי השקפה, כמו שתגיד שיש השקפה לאיזה מגזר מסוים בעם ישראל, זה השקפה פשוט. אני אתמול במצרי השנה ברדיו, בדרך, אני שומע את אבישה בהפעים, אתה יודע, את הרעיון שהוא העניק, שהוא אמר שהמשפט הוא פוליטי, ומולו אימתו איזושהי אישה שמאלנית, אני לא זוכר בדיוק את שמה, ואז הוא התחיל להתווכח איתה על עצם המשפט, על הטענות, ופתאום התגלה כל העניין, אנחנו בכלל לא מעניין אותו למשפט. ביבי הוא אדם לא מתאים, הוא פילג את העם, הוא שיסע, והוא דיבר נגד שלטון החוק, והוא דיבר נגד השמאל, והוא דיבר נגד הערבים.
כלומר, אתה לוקח את התזה הזו שאומרת, לא נתניהו עומד לדין, אלא ישראל השנייה, כל העמך, בני עדות המזרח, כל אלה שכל הזמן דוקעו ופגעו בהם ורטפו אותם ו... זרקו אותם לצד לחצר האחורית של המדינה, כלומר כל אלה עומדים לדין ולא נתניהו בעצם.
תשמע, זה יוצא כך, הם פשוט לא רוצים את ביבי, הם לא רוצים את המדיניות שלו, לא רוצים את השיטה שלו, לא רוצים אותו ראש ממשלה, אז הם מתחילים, הם סימנו אותו, עכשיו הם מתחילים לחפש בדיוק כמו דוגמה, עכשיו אתה פתחת בדוגמה, לא אני, של, של, של כל האמת, של ערוצי הקודש שהיו. נכון שלא היינו חוקיים, אבל בתחנה שלנו התראינו ראשי ממשלות ונשיאים ואפילו שר המשטרה, אבל לא משנה, הם פשוט לא רצו אותנו, כי אנחנו נכנסנו להם לתודעה של העם והתחלנו להפיץ פתאום תזה אחרת ותורה ונדמה וזיכוי רבים ודברים ש, שבתחנות הרגילות לא שמעת, אז הפריע להם, אז הם סימנו והחליטו להעליל עלילה שאנחנו הפלנו מטוסים, שטות כזאת שלא שמעת, ואתה רואה את הפרקליט מתחיל לדבר במשפט כמעט מגה פיגוע והמדינה, והם יודעים שזה שקר, והשופטת, השופט בהתחלה שחרר אותי, אז מה החכמים עשו? הראו על החלטה, הלכו לשופט בתל אביב, שהוא בא מהפרקליטות, והם עשו שהשופט הזה, הוא בגלל שהשופט הקודם שחרר אותי, אז הוא ימשיך את, את המאסר בתהליכים. זאת אומרת, זה אחד עם הפרקליטות, יחד עם בית המשפט, הם מסמנים בן אדם, ואנשים ממש,
אתה חושב שלו היית אדם לא חרדי שמפעיל תחנת רדיו לא חוקית ומזוהה עם השמאל, היו מניחים לך?
בוודאי. מה עשו לתחנות?
אי בי נתן.
אי בי נתן, לא חסר דוגמאות, אני פשוט לא חסר דוגמאות.
נזכיר, אי בי נתן היה איש שמאל רדיקלי שניהל תחנת רדיו מספינה בלב ים בדומה לערוץ 7 בשעתו, והוא קיבל, אתה יודע, אף אחד לא, זה לא הפריע לאף אחד, לערוץ 7 הפריע, לא אי בי נתן, לא כל השלום של אי בי נתן.
אני רוצה לומר לך, יש לי מה להחיד בנושא הזה, קח דוגמה, פעם אני ראיינתי את שלמה בניזרי בשידור, והוא אמר, קוריוז, מוריד הטל, ראשי תיבות, תומי לפיד, אתה מכיר את בנזרי, איך שהוא מדבר.
כן.
פתאום אתה שומע את, את מה שמו, את תומי לפיד, בגלי צהל, אז יאיר לפיד עבד בגלי צהל, כל חצי שעה, מקבץ וחדשות, תומי לפיד הודיע שרוצים לרצוח אותו ותחנות הקודש, והוא קורא למשטרה, דמי בידכם. ואגיד לך, ראיינו אותי ועמדו אותי מול תומי לפיד, אבל לא בשידור חי, בהקלטה. ואני הכרתי לו שהוא שקרן ורמי, ולא היה לו מה לענות לי. חשבתי שאני במהדורה של חמש ישמע את הרעיון הזה. לא, אני לא שומע את הרעיון הזה, כי לא היה לו מה לענות לי. והיה, כל הרעיון הזה היה מובך. אז המשיכו לשמיע. תחנת כל האמת רצתה לרצוח את תומי לפיד. הזמינו אותי במשטרה לחקירה.
תגיד, שמואל בנתר, אתמול כשמחוץ לאולם בית המשפט, רגע, אתמול כשמחוץ לאולם בית המשפט התייצבו מאות אנשים, תומכי נתניהו, הרגשת סוג של, הנה, שהגעת בנימין חוזרת?
לא, אני לא חושב את זה, זה לא יחזור שהגעת בנימין, זה לא שהגעת דרי, זה סטייל אחר פה, בכל זאת מדובר בראש ממשלה.
אבל התקדמנו ב-20 שנה, אז הסטייל שונה, אתה יודע.
הסטייל שונה, נכון, תראה, הטענה שאומרים שזה לא נכון, רק ראש הממשלה מואשם בסעיפים האלה, זה לא נכון, מכיוון שאם אנשים היו מאמינים שראש הממשלה גנב ופושע, הם פשוט לא היו מצביעים בו, הם פשוט לא מאמינים למערכת המשפט, ומערכת המשפט והפרקליטות והמשטרה, חד הם צריכים להפנים שפשוט עם ישראל לא מאמין להם, זה פשוט, יש כאן, כמו שבאמת אומר אבישי וחיים, יש כאן שתי ישראל, ישראל שבאמת רוצה את ביבי ורוצה כל מיני דברים שבצד שלו, מול ישראל שבאמת כביכול מאמינה, ועל ידי בית המשפט היא משתמשת למעשה בבית המשפט לסלק את הימין, לסלק את ביבי, או תגיד דרי, אני לא יודע מה. יש להם את כביכול את האמירה שבית המשפט הוא עכשיו נתפס, אז במקום שילכו בדרכים דמוקרטיות ובהצבעות ובבחירות, לא, יש להם פתאום את המפלט של בית המשפט. אם אני אספר לך דברים מזעזעים, שיש לי איזה חבר שעומד, עובד באיזה עמותה, הוא יהודי חרדי, אבל הוא מנהל חשבונות, לא רואה חשבון שלהם. הם מקבלים תקציבים של מיליונים ומיליארדים, ויש להם מאות עורכי דין, ועל כל בן אדם במדינה, ועל כל עיתונה במדינה, ועל כל איש ציבור במדינה, יש להם תיק. וברגע שבן אדם הזה קצת לא הולך בדרך שלהם, כי הוא מקבל תפקיד והוא אולי מתקדם, הם פותחים את התיק ומזירים אותו, ויש מאות דוגמאות, תסתכל מה אריק שרון, אז פשוט ביבי לא הולך במדיניות שלהם, אז הם סימנו אותו, ועכשיו, מפה ועלה, הם מתחילים לחפש לו תיקים. באיזה מדינה בעולם, על שטות, על איזה סיכור נכון, תראה היום כל רב יש לו עלון, כל מפלגה יש לה עיתון, תראה באיזה שטות הם עושים, באיזה טענות, סיכור מוטה, סיכור... אז מה הוא עשה?
כן, ציפיתי לשמוע ממך אם כבר, אתה הולך בכיוון הזה, תראה, חיפשו עליו כל מה שחיפשו, בסוף זה מה שמצאו, סיכור עד.
תשמע, על כל בן אדם במדינה, אם יחפשו משהו, הוא עבר באור אדום, אני יודע, לא הלך במדרכה, על כל בן אדם, הם פשוט סימנו אותו, והתקשורת והפרקליטות והמשטרה משתף איתם פעולה, אני לא יודע למה.
רבי שמואל, כאיש רדיו ותיק, אתה יודע מה אומר, מה אומרת המוזיקה ברקע?
כן, אז אני...
בשש דקות לתשע. פרסמות וחדשות. רבי שמואל בן עטר, תודה רבה. בהצלחה, מזמין את המאזינים באמת להאזין לתוכנית שלך עם הרב ברששת, בימי ראשון בלילה, כאן בכל חי. חלך לאורייתא, בהצלחה רבה, סיימנו. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לאסתי פלד, לאבי גדלוביץ', למוטי קופפר, לאריאל שרפר שבחדר החדשות. אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם מחר ב-7:59 כמדי בוקר. להשתמע, בוקר טוב, בשורות טובות.
השנה שולחים קוויטל עם בקשה אישית והדלקת נר בציונו של הבעל שם טוב הקדוש המסוגל בעזרת השם בקפיצת הדרך אל הישועה. חייגו 02-582-9010 או הולי הצדיקים, גדר אבות.
עם החזרה ההדרגתית לשגרה, התחבורה הציבורית משנה דרך. במיוחד בימים אלו שבהם אנחנו שומרים על הבריאות ושומרים מרחק, יש להצטייד לפני העלייה לאוטובוס בכרטיס רב-קו טעון. שימו לב, גם בנסיעות בין עירוניות, טעינת הכרטיס לא תתאפשר אצל הנהג. לפרטים על ההצטיידות בכרטיס או על הטעינה מראש, ייכנסו לאתר מידע לנוסע בתחבורה הציבורית או חייגו כוכבית 8787. הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, משרד התחבורה.
מבצע קיץ מיוחד בעינית, גם מסגרת וגם עדשות שמש עם מספר ב-289 שקלים בלבד. המבצע כולל מגוון רחב של משקפי שמש אופנתיים עם עדשות מסננות קרינה להגנה על בריאות העין, עכשיו בסניפי עינית ברחבי הארץ בכפוף לתקנות.
מתקרבת ללידה, שיהיה בשעה טובה. ללדת בטוח בשערי צדק. מערך היולדות הגדול והמנוסה בישראל. יחס אישי ואווירה ביתית. לרישום ללידה, 02-564-5555. ברגע האמת, רק שערי צדק.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד.
באנו לעשות לכם שמח. מלון ציפורי בכנרת מזמין אתכם לחג שבועות מהאגדות בהשתתפות הרב שמעון פרץ והרב חיים הורוויץ בתוכניה משולבת שהיא מעין עולם הבא. ולא ויתרנו על ארוחות שף מפוארות בחדרי אוכל מפוצלים על פי הנחיות, חדרים מפנקים, תוכניות לילדים, תפילות מיוחדות ועוד. החדרים נחטפים. 053-623-6199 053-623-6199.
במיוחד בימים אלו חשוב שתקבל מה שמגיע לך מהביטוח הלאומי ומחברות הביטוח. במימוש זכויות רפואיות אתה צריך את לבנת פורן האמיתית.
כוכבית 2468 לבנת פורן.
לקולקציה הזאת חיכית שבועות. מחפשת בגד חדש לחג? בזויה, כל בגדי החג במבצעים מיוחדים כבר עכשיו. היכנסי עוד היום לאחד מסניפי רשת זויה ותהני מקולקציה קיצית ומרהיבה שתעשה לך את החג שמח. זויה, תפור עלייך.
הזכויות שלכם לא בסגר. המומחים שלנו ממשיכים להיאבק עבור הזכויות המגיעות לכם בביטוח לאומי, מס הכנסה ובחברות הביטוח. פגישות וליווי אישי על פי הנחיות משרד הבריאות. החברה המרכזית למימוש זכויות, קו חירום מורחב, כוכבית 500.
השירות הלא משפטי.
רשת מנטור חוזרת לשגרה מלאה ואתם מרוויחים. קולקציית חליפות חג חדשות בגזרות ייחודיות, חולצות, עניבות, באיכות ללא פשרות. מנטור, בית אופנה לגברים, ירושלים מלכי ישראל 7 ובבני ברק רבי עקיבא 89. מנטור.
שחיינו!
סניפי המשביר לצרכן נפתחו הוא וגדול, ואתם מוזמנים לפתוח את עונת הסמכות ב-30% הנחה על מגוון פריטי הקולבו שבמבצע במחלקות האופנה, ספורט, כלי בית, הלבשה אישית ועוד.
אבא, אמא, מירי, צביקי, מיכל, יונתן, כל המשפחה אוהבת את הרכות המלטפת. נקה 7, סדרת תחליבי רחצה עם 25% לחות, למגע רך וקטיפתי. נקה 7, תחליבי רחצה במגוון ניחוחות מפנקים. תענוג אמיתי, נקה 7.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב, באולפן אריאל שרפר. משפט ראש הממשלה נתניהו, עורך הדין אורי קורב, שהיה התובע במשפטו של ראש הממשלה לשעבר אולמרט, מעריך כי משפט ראש הממשלה נתניהו יימשך בין 4-6 שנים. הוא מסביר כי הסיבה לכך היא חוסר זמן למוכנות כל הצדדים המעורבים להליך המשפטי המורכב